היי, ברוכים הבאים אחרי פודקאסט מספר 275 רוורסים פלטפורמה ובמפרס מספר 24. התאריך היום הוא 3 בספטמבר 2015. באולפן נמצאים אנוכי רן, אלון ודותן. היי חבר'ה,
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. במפרס, למי שלא מכיר ומי שלא זוכר, אנחנו בסדרה של, סדרה מאוד ארוכה של כל איזה חודש פחות או יותר, למרות שהייתה מפסקה ארוכה, אבל בגדול כל חודש אנחנו מביאים קצרצרים, דברים שנפגשנו בהם בחודש האחרון, שעניינו אותנו, כמובן הכל מעולם התכנות והמחשוב, וזהו, דברים שעלולים גם לעניין אתכם, בין אם זה כתבות בהאקר ניוז, רפוזיטוריז חדשים בגיט-האב, שאלות מעניינות מסטאק אוברפלואו, בלוגים מעניינים וכולי, מצגות מעניינות וכל זה. זהו, אז לפני שאנחנו נתחיל, תזכורת קצרה לגבי קבוצת הפייסבוק שלנו, רוורסים פלטפורמה בפייסבוק, זו קבוצה שחיה וקיימת, יש שם כ-400 חברים, כל פוסט חדש, זאת אומרת כל פודקאסט חדש שיוצא מגיע לשם, מוזמנים להשאיר שם הערות ולשאול שאלות בכללי, אפילו אם זה לא קשור לפודקאסט מסוים, אז זו קהילה חיה ונושמת ומוזמנים לבוא ולשאול שם שאלות ולהעיר הערות. בהזדמנות זו הייתי רוצה להזכיר את שלמה, שהשאיר לנו הרבה שאלות והרבה הערות על אחד מהפרקים הקודמים. ולכן שלמה זוכה בקוס מפנקת. אז שלמה, אל תדאג, אני אמצא אותך ואני אשלח אליך קוס. תודה רבה. ואתם מוזמנים כמובן לבוא ולהשאיר הערות ולשאול שאלות, ופעם פעם בפרק נכריז על זוכה בספר. זהו, אז לפני שאנחנו בעצם סיימנו את כל ההקדמה, ועכשיו אנחנו ניכנס לעסק. אז רשימה של קצרצרים, ואני אתחיל ואחר כך אעביר את השרביט אליכם. אז האייטם ראשון שתפס את עיניי בזמן האחרון זה פובר. פובר זה בעצם אתר של שאלות או חידות, שמסתבר שמי שנמצא מאחוריו זה גוגל, ומה שהם עושים זה פחות או יותר הדבר הבא. ואפשר, אני אוסיף לינק לדיון בהאקר ניוז על הסיפור הזה. אז מה שקורה, מסתבר שגוגל מצאו דרך נוספת ומעניינת לגייס מועמדים, לגייס מהנדסים. הם עוקבים אחרי שאילתות של אנשים, כמובן כל זה לפחות לפי מה שאומרים בצורה שהיא אנונימית, אבל עוקבים אחרי שאילתות של אנשים במנוע חיפוש, למשל אם מישהו מחפש, לא יודע, פייתון, משהו, זאת אומרת איזשהו חיפוש שהוא קצת יותר מתקדם, לא סתם איך לתכנת בפייתון, אלא למשל איך עושים פונקציות למדה בפייתון לצורך שימוש בפנדס או whatever. קיצור, עוקבים אחרי פאטרונים של חיפוש של אנשים, ואם הם רואים שמישהו הוא נראה כמו מפתח תוכנה, הם שואלים אותו, האם תרצה לקחת איזשהו קוויז, האם אתה מוכן לעמוד באתגר הבא. כמובן כל זה עדיין בלי שהם באמת יודעים מי הבן אדם, או לפחות באופן רשמי, ככה הם אומרים, ואם הבן אדם באמת רוצה ללכת ולעשות, ולכתוב כמה, ולענות על כמה חידות, החידות האלה קורות באתר foo.bar, אם הוא עונה על כמה מהחידות, בסופו של דבר הם שואלים אותו, אוקיי, מגניב, ענית על כל השאלות בהצלחה, זה לא מעט שאלות, אני חושב שהבן אדם נגיד שדווח ממש לקח לו בערך 6 ימים, כל פעם לענות על איזה שאלה אחת או שתיים או יותר, ואם הוא צריך לענות את השאלות האלה בהצלחה, אומרים לו, אוקיי, מגניב, ענית על כל השאלות, האם תרצה לשלוח את קורות החיים שלך לגוגל? וככה בסופו של דבר דגים מועמדים נוספים לרעיונות עבודה של הנדסת תוכנה בגוגל. זהו, אז סיפור נחמד, התפרסם גם בעברית, בגיק טיים, אז יש גם את הלינק הזה, אם רוצים לקרוא את זה בעברית, והתפרסם בלא מעט מקומות גם באנגלית.
יש גם את הגרסה הישראלית, טבולה, עושים את זה גם. Okay. שמים לך למטה איזה לינק, ראיתי, לחידה, אתה מגיע לאתר שחור, יש בו רק איזה שורת קוד אחת, אתה לא יודע באיזה שפה זה, וזה. וכשאתה פותר אותה, אתה מגיע לאתר אחר, שזה בעצם הגשת קורות חיים. כזה. אז יש גם גרסה ישראלית.
כן.
נמצא את הלינק, אני אוסיף.
יפה, יפה, מגניב. טוב, אחלה. אז הייתם הבאים שלך, אלון.
האייטם הבאים שלי, וואו. טוב, האייטם הראשון שראיתי, קווירי מונגו. זה טול טרנסלייט בין MySQL syntax למונגו. אתה רוצה לעשות select from where group by, אתה עושה translate, רושם לך את כל הקווירי המסובך איך הוא נראה במונגו. זה לא באמת שימושי, כי כנראה מבנה הדאטה שלך הוא לא יהיה רלציוני במונגו, אבל בוא נגיד מי שמתחיל עם מונגו זה, לא יודע, זה, אפשר לראות פה דברים נחמדים, או איך פתאום אתה נתקע על איזה משהו שיש לך, כן, זה אתה יכול להריץ אם אתה לא זוכר, זה עושה queries די מפלצתיים, שזה די משעשע, לא יודע, אני שיחקתי עם זה קצת, היה נחמד, באמת מה זה חורה זה איזה חברה שעושה, מפרסמת את עצמה אנליטיקס, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים, זה. דבר אחר, קם איזה פרויקט Look at my slides, האמת שוידוי אח שלי הרים אותו, שבעצם מלמד איך לעשות סליידס מרשימים, מי שרוצה לעשות סליידס שיראו טוב, אז בעצם טיפים לאיך להכין סליידס, שכמובן כל טיפ כזה הוא בעצם סלייד בעצמו, מאוד קליל כי זה סליידים, אז זה גם נוח לקרוא, בלי לקרוא הרבה, וטיפים טובים, ו... אני אהבתי.
כן, אני דרך אגב המצגת שאתה שם ללינק פה, שנקראת Dodging Bullets, כלומר איך מתחמקים מבוליטים, או איך מתחמקים מקלעים, הייתה מקום ראשון בסליידשר, אם אני לא טועה, נכון? במשך איזה כמה ימים.
כן, הייתה מקום ראשון בסליידשר הרבה, גם על הכי פופולרית בטוויטר, הכי בפייסבוק, הכי לייקים, היוזר, הכל, כל האלה שלהם, היא זכתה לדעתי שם ראשונה הייתה, כן.
כן, ומצגת מאוד יפה. אמרתי גם לאורי, אחלה עבודה, אז אני באמת ממליץ לכם לבוא ולהסתכל במצגת. אני דרך אגב עכשיו בדיוק מכין מצגת לקראת הרצאה שאני עושה בשבוע הבא, ולצערי אני לא עוקב אחרי הגיידליינס שלו, שהם נפלאים, אבל זה מלא עבודה.
נגיד לו לעצלנים שאכן מצגת. כן. אם אתה שומע, אז טיפ לעצלנים גם. טוב, הדבר הבא זה איזה אופן סורס שאוטברין הוציאו בשם ליאונרדו. באמת נחמד, זה משהו להכין מוקים באנגולר. אני קצת נטשתי את אנגולר, עברתי לריאקט, אבל שלחו לי את זה ושיחקתי עם זה קצת וזה נראה מאוד נחמד. אז חבר'ה שיהיה קודם כל בהצלחה עם הפרויקט הזה, ודבר שני הוא ממש נחמד לעשות מוקים מהירים באנגולה. שווה להסתכל, זה אתר אינטראקטיבי כזה עם דוגמאות, האתר עצמו כאילו של הדמו בנוי עם עצמו, אז יפה.
כן, יש שם הרבה צווי נינג'ה.
כן, כן, ויש גם שרדר או משהו כזה שם. יש לרעים, איך שלא קוראים להם.
כן, כן, אתר עם הומור. לא רק תכנות, גם הומור. הומור של מתכנתים, אבל גם כן הומור.
כן. אז זה לא מצחיק, אבל זה מה יש.
בזה אני מסתפק. טוב, האייטם הבא שלי, זה לינק לרפוזיטור בגיט-האב, שמרכז סיפורים על דיבאג, כל מיני סיפורים מעניינים. נקרא Debugging Stories, ויש פה כל מיני סיפורים נחמדים, שאפשר ללמוד מהם, או סתם ככה לקרוא וליהנות, מי שנהנה מדברים כאלה, למשל, איך מתמודדים עם סגפולס באופן כללי, או כל מיני סיפורים יותר ספציפיים. כמו נגיד, בוא נראה, קרשים שקורים רק בימי רביעי, במקרה אחד, או סגפולד שקורים לגרפ, או נגיד באגים שמתחמקים מברייק פוינטס, כל פעם ששמים ברייק פוינטס הבאג מתחמק, יש מה שנקרא הייזנברג באגס וכל מיני כאלה. בקיצור, סיפורים מעניינים על באגים, באגים שקרו, שאנשים תרחו ותיעדו אותם היטב, אז יש פה קריאה נחמדה. ועוד משהו שקשור, עוד רפוזיטורי נוסף בגיט-האב שקצת דומה לו, סיפורים על פוסט-מורטמס. כלומר, פוסט-מורטמס שחברות עשו, חברות כדוגמת גוגל ופייסבוק וחברות אחרות, על מקרים אמיתיים שקרו להם בפרודקשן של נגיד גוגל היה למטה, למה, והנה הסיבה למה. אז בחלק מהמקרים זה באמת ככה דיסקלוז'ר מאוד יפה ומפורט, בחלק מהמקרים זה קצת פחות מפורט, אבל יש פה הרבה סיפורים מעניינים, אני מניח שבחלקם לפחות נתקלתם בעבר, זה דברים מפורסמים בגדול, כלומר כשאמזון למטה, אז בסוף כולם קוראים את הפוסט מורטם, אבל זה יכול לשמש לכם כתזכורת, ומה שכן נחמד פה, הם עושים פה סיווג של הסיבות לפוסט מורטם, אז למשל, post-mortems כתוצאה מ-configuration errors, שזה דרך אגב רוב המקרים.
אני זוכר שם כמעט את כולם, האמת היא, גם את של Cloudflare, גם את של גוגל,
כן, זה מקרים מפורסמים. יש post-mortems כתוצאה מ-hardware או מ-power failures, קונפליקטים ועוד כל מיני דברים שהם uncategorized מסוגים שונים. אז זהו, אז קריאה מעניינת למי שאוהב ככה לרקוד על גופות, אני יודע. האייטם הבא זה אתר נחמד שנקרא TraceRoute, שכתבו אותו ב-MIT, אני מניח שסטודנטים, אז אני מניח שכולם מכירים את הטול שנקרא TraceRoute, שנותן לכם בעצם מעקב איך הפקטה שלכם נוסעת באינטרנט, נגיד שאתם שולחים פקטה לגוגל, דרך איזה שרתים בדרך היא עוברת. התוספת הנחמדה שיש באתר הזה, TraceRoute, זה שהוא מראה את זה בצורה ויזואלית על מפה. אז הוא מראה את זה רק מ-MIT, כלומר הוא לא מראה מכל מקום אחר בעולם, אבל נגיד אתם שואלים מ-MIT לגוגל איך הפקטה עוברת, דרך איזה נקודות בדרך, אז אתם יכולים לראות את הויזואליזציה של זה על מפה, שזה נחמד, או כמובן לאתר שלכם, לאתר הפרטי שלכם, של הבלוג שלכם, של החברה שלכם, או כל דבר כזה, אז זה נחמד, תצוגה ויזואלית של TraceRoute מ-MIT. האייטם הבא והאחרון שלי בסדרה הזו, יש חברות שיש להם קוד ריפוזיטורי אחד גדול לכל החברה. דוגמה לזה זה למשל גוגל ופייסבוק שאני מכיר. מצד שני יש חברות שיש בהם הרבה ריפוזיטוריז קטנים, אחד פר פרויקט או אחד פר whatever, כל אחד והחלוקה שלו. עכשיו מי שעבד בחברה גדולה ועבד עם הרבה ריפוזיטוריז קטנים ואחר כך בא ונתקל בחברה גדולה שיש לה ריפוזיטורי אחד ענק, הוא בדרך כלל מזדעזע ושואל את השאלות כמו, איך אפשר לנהל כזה ריפוזיטורי גדול? מה קורה אם יש שני קומיטים, בתוך נגיד חברה שיש בה 10,000 מהנדסים, סיכוי גדול שיותר ממהנדס אחד יעשה קומיט נגיד לתוך אותו קובץ שהוא קובץ infrastructure. איך מנהלים הרשאות על דבר כזה? כלומר, למי מותר לעשות קומיט לאן? מה מדיניות הריליס וכו'. כלומר, עולות הרבה מאוד שאלות שבדרך כלל פרויקטים קטנים, זה שאלות שטריוויאלי לענות עליהם, ופרויקטים כלומר, אם יש ריפוזיטורים קטנים, נגיד אחד עבור כל פרויקט, אז התשובה היא טריוויאלית, אם יש ריפוזיטורי אחד גדול שהוא עבור כל החברה, התשובה נהיית קצת פחות טריוויאלית. מצד שני, יש הרבה מאוד יתרונות בריפוזיטורי אחד גדול, כמו יכולת מאוד יפה לעשות code reuse, יכולת להשתמש במוסכמות של, זאת אומרת, זה כבר לא מוסכמות, אלא ממש הקידוד של איפה נמצא כל פרויקט ביחס לשני, יכולת לבנות build tools שמכילים הכל, בקיצור, יש לא מעט יתרונות במונוריפו, והבלוג פוסט הזה שאליו אני מקשר, הוא בעצם בא וסוקר את היתרונות והחסרונות של מונוריפו לעומת מולטיריפו, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה יפה. בסופו של דבר, אני חושב שהמסקנה שלו היא שאם יש לכם תרבות אנג'ינירינג טובה בחברה, אתם כדאי שתשתמשו בגישה של מונוריפו, ובאותו זמן, מונוריפו אפשר לעשות רק אם יש תרבות אנג'ינירינג טובה וחזקה, כלומר מוסכמות קידוד טובות וכולי. כלומר זה אחד, האחד הולך אך ורק עם השני ולהפך. זו פחות או יותר המסקנה שלו, בגדול אני חושב שיש לו נקודות טובות. זהו, אז
אלון הייתה רבה שלך. לא יצא לעבוד בחברה גדולה שהייתה תרבות אנג'ינירינג טובה, אז אני אישית המונוריפו יש לי רק דברים רעים מהם יצא לי, אבל כנראה לא הייתי בחברות מספיק חזקות שהן גדולות.
כן, תודה, זה הכל כמובן מאוד סובייקטיבי, להגדיר טובה או לא טובה, אבל כאילו ברור שיש יתרונות ויש חסרונות במונוריפו. היתרונות של מונוריפו באים לידי ביטוי רק בחברות שבהן גם ככה יש דגש מאוד חזק על תרבות אנג'ינירינג, ואם אין דגש חזק על תרבות אנג'ינירינג, כנראה שמונוריפו יביא רק צרות. זה בגדול מה שהוא אומר.
כן, שמה גיל.
סבבה, אלון?
כן, אני. זה בלוג שמישהו כתב, איזה פוסט, על How I Hacked Amazon $5 Wi-Fi button to track back big data. מי שיודע, לאמזון יש כפתורים כאלה, אם נגמר לך הנוזל כביסה, אתה פשוט לוחץ על כפתור, וזה אוטומטי מזמין מאמזון. את אותו נוזל כביסה, יש לך כפתור לקפה, נגמר הקפה, לוחץ על הכפתור, זה מזמין. אתה מפזר כאלה בבית, ואז אתה רואה שנגמר משהו, אתה לוחץ על הכפתור, וזה מזמין. אז מישהו פה כתב פוסט, הלכו לקח את הכפתור הזה, ועשה איתו שימוש למשהו אחר. התחיל לדווח לעצמו לספרדשיט על דברים, ואז אתה יכול לעשות עם זה כל מיני דברים משעשעים, הוא כאילו עם התינוק נתן את זה לתינוק, אבל אפשר להפוך את זה לכל מיני רעיונות משעשעים, כמו בטח להפעיל את המזגן בבית או לא יודע מה, למזגן אולי לא, אבל משהו למחשב, אם יש לך בית חכם אפשר לעשות עם זה דברים משעשעים. נחמד, קצת טכני, קצת יכול גם לפתוח את הרעיונות לכל מיני הקים, דותן בטח יכול לחבר את זה לכל הצעצועים שאתה תמיד בונה. לא יודע, אותי זה מאוד שעשע. זה גם נורא זול, $5, אז יאללה, נסתער.
כן, אז שמתי לך בדיוק לינק למי שלא רוצה לעשות טקינג או לעבוד באמת עם משהו כזה, אז יש את פרטיקר, בעבר היו נקראים ספארק, וזה בעצם לאותו כפתור מישהו עשה פירוק והסתכל על הרכיבים, זה יוצא אותם רכיבים שיש בפרטיקל, יש בה גם באמזון באטן. אז עם פרטיקל מקבלים development kit ו-SDK וכל מסודר, אפשר לעשות אותם דברים בצורה מסודרת.
אבל זה $40 לעומת 5. לא?
אני לא חושב שזה $40, נראה לי זה יותר זול. לא זוכר כמה זה עולה, אבל התחיל לעשות שיפינג נדמה לי יולי-אוגוסט, הזמנתי שניים כאלה, אבל נראה לי שהדואר שלנו המשיך להחזר, אז אולי זה בדרך.
תוכל להזמין מאמזון.
גם יצא איזה גרסה חדשה, לא יצא איזה גרסה חדשה לרסברי פאי, עם שם קצת שונה, או כאילו, אולי לא בדיוק רסברי פאי, אבל משהו באותו סגנון, לפחות עם שם דומה, יש לו פאי בסוף, יותר זול. אני חושב שראיתי את זה עכשיו, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
יש את המחשבים האלה, את החברה הזאת שעושה את המחשבים האלה, שמבוססי רסברי
פאי. קיובוקס.
לא.
יש חברה שעושה בנצרת גם.
לא, זה לא מבוסס רסברי פאי, זה כאילו פיצ'רים, זה משהו ככה בין ארדואינו לרסברי פאי מבחינת היכולות, זה יותר זול מרסברי פאי. שכחתי איך קוראים לזה, סטרוברי פאי אולי? לא זוכר. משהו עם פאי בסוף. ראיתי את זה השבוע, אני לא יודע עד כמה זה מוצלח. anyway, האייטם הבא שלי, זה עוד רפוזיטורי בגיט-האב, שיש בו רשימה של סטרינגים שעושים צרות, לצורך QA. זאת אומרת, כל מיני סטרינגים, אם יש לך נגיד פונקציה שהקלט שלה הוא סטרינג ואתם רוצים לבדוק אותה, אז יש שם רשימה מאוד טובה של כל מיני סטרינגים שנוטים לעשות צרות במקרים מסוימים. לדוגמה, הסטרינג undefined, שבג'אבסקריפט זה יכול לעשות צרות. הסטרינג נל, או סלאשים, או סלאש כפול, או כל מיני מספרים, 0, 1, מינוס 1E02, מינוס 1E פלוס 02, כלומר כל מיני דברים שבג'אבסקריפט, או בסטרינגים בג'אבה, או במתמטיקה, או כל מיני דברים כאלה שהם כל מיני מקרי קצר, או דברים ששפות תכנות נוהגות לתרגם למשהו אחר, כל מיני סטרינגים שעושים צרות, סטרינגים ארוכים, נגיד סטרינג, הסטרינג מינוס אינפיניטי, כל מיני דברים ביוניקוד, ויש פה מלא דברים ביוניקוד, סאבסקריפט, כל מיני ציורים שונים, אמוטיקונס בצבעים, יש פה אפילו רואה גם עברית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש פה ערבית, בקיצור המון סטרינגים, משעשעים או פחות משעשעים, יש פה אפילו כל מיני סקריפט אינג'קשנס וכאלה, דברים שיכולים לעזור בבדיקות של פונקציות שהקלט שלהם הוא סטרינג, או ממשקי משתמש בוויב ש... יש להם סדות אינפוט וכאלה. אז זה יכול להיות שימושי לצורך ה-QA שלכם. אוקיי. יצא לא מזמן סרווי של מוניטורינג, שבעצם הוא בא, זאת אומרת, נשאלו הרבה אנשי אופס, דאב אופס וכולי, באיזה כלים הם משתמשים לצורך מוניטורינג, וסופו של דבר פרסמו תוצאות הסקר. עכשיו התוצאות מפוזרות על כמה בלוג פוסטים שונים, שמתי לינק לחלק מהם אבל הם כולם מקושרים האחד לשני, אבל בגדול הדבר שרציתי להתעכב עליו זה בסופו של דבר הכלים, יש לנו עכשיו החלק הכי מעניין, ובאופן אולי לא מפתיע עדיין הכלי השולט ביותר למוניטורינג הוא נגיוס. אולי זה מפעת לגאסי, אולי זה מפעת הפופולריות שלו. והכלי השני הכי פופולרי אחרי נגיוס זה AWS CloudWatch. ואחר כך יש לנו את New Relic וכל מיני homegrown tools, אסיגנה, סנסו, זאביקס, דאטאדוג ורימן ובקיצור ועוד הרבה אחרים. אבל זהו, ביפר הכלי הפופולרי ביותר עדיין הוא נגיוס. זה תמיד מפתיע אותי מחדש, תמיד נראה לי אנחנו תמיד
חוזרים. אותי מפתיע המקום שני שזה AWS CloudWatch, זה כאילו, זה מטורף, זה אומר שכל העולם שם.
האמת היא שכן, זה גם די מפתיע. תראה, זה שכל העולם שם אנחנו יודעים, אבל זה שכל העולם גם משתמש בהם למוניטורינג, וטוב, לא יודע, השאלה, אתה יודע, יש להם כל מיני רמות, כאילו, אתה יודע, בדיפולט, כשאתה מרים סרבר, תמיד יש לך מוניטורינג של AWS. האם אתה עושה עם זה משהו או לא? לא ברור. השאלה, מי מכל האלה שענו, באמת מתייחס אליו כ-single point of truth, כלומר, אין לו נגיוס, ואין לו ניור אלק, הוא משתמש רק ב-AWS, ונגיד, ויש לו גם, הוא עושה מוניטורינג מורחב על האינסטנסים שלו ועל כל השאר. ברור שמי שנמצא תחת האקוסיסטם של AWS זה לגמרי הגיוני בשבילו, כי אתה יכול לקבל מוניטורינג אחוד על כל המערכות שלך, גם על התורים וגם על דאטאבייסים וכולי, אבל כן, כמובן שבשביל זה אתה צריך להיות שם, all in. אז כן, זה אולי מפתיע, אבל אנחנו יודעים שזה ככה, תכלס.
כן, יש
לזה משהו. כן, וספיקינג אוף וויץ', ספיקינג אוף דה דבל, JAWS, J-A-W-S, זה פריימוורק, שמבוסס AWS, שבעצם נותן לנו לכתוב, זה בעצם ווב פריימוורק, מבוסס AWS למדה. שזה מאוד נחמד, בעצם אתם יכולים להריץ ובסייט, כאילו ווב אפליקיישן, כמובן שאת כל הקוד פרונט-אנד שלכם אתם יכולים לשים, נגיד ב-S3, ולשרת אותו משם, אבל השאלה מה קורה עם קוד הבקאנד שלכם, אתם רוצים להריץ חישובים בבקאנד, אז JAWS או JAWS נותן לכם פתרון יחסית פשוט, בעצם הוא מגדיר פרמרק שבו אתם רק כותבים פונקציות למדה קטנות, והוא מעלה אותם ל-AWS למדה כל אחת בנפרד, וזה נותן לכם כמובן את ה... זאת אומרת, זה לא שלא יכולתם לעשות את זה לפני, זה רק שהוא עושה את כל זה בצורה פשוטה וכמו ש... כמו שכל אחד יכול לכתוב Web Framework ברובי, אבל הרבה משתמשים ברובי, אני רואה, או בסינטרה, ככה גם JAWS עוזר לכם לכתוב את ה-Web Service שלכם מעל למדה ב-JavaScript, והוא לוקח לעצמו את כל העניין של deployment וחלוקה למודולים וכו'. וכמובן שהיתרונות ושימוש ב-AWS למדה זה סקיילינג ויכולת מקביליות וכו'.
האמת שזה מגניב, כי גם אין לך סרברים שקורסים, וכאילו הכל סטייטלס.
כן, הכל סטייטלס, יש לך, לפחות תיאורטית, יש לך סקיילינג אינסופי, יש לך מקביליות אינסופית, שוב, אני אומר, הכל תיאורטי, אבל עדיין, זאת אומרת, זה מחזיק מים גם במספרים גדולים, ויכול מאוד להיות שגם המחיר הוא זול, כלומר, זה משהו שצריך לבדוק, אבל... אתה יודע, לצורך העניין, אם יש לך אפס פעילות, אז אתה משלם אפס. אתה לא צריך להחזיק סרבר עם חיים כל הזמן. השאלה היא מה קורה כשיש לך הרבה מאוד פעילות. האם זה עדיין יוצא מחיר זול? אבל...
כן, זה מעניין. ויש לך מושג מה הטריגר ללמדה? כי למדה, היא לא רצה הרי, והיא לא יכולה לקבל ריקווסט, נכון? הרי הלמדה.
איך זה מומש? יש לך מושג? לא, אני לא יודע איך זה מומש.
לא, רק כאילו, זהו, מעניין אותי מה הטריגר לכאילו ריספונס.
לפי מה שאני יודע, יש, אתה יכול לשים איבנטים, למשל איבנטים על S3 וכולי בצורה דיקרטית.
כן, זהו, זה מה שמעניין אותי, כאילו, אתה עושה ריקווסט לאיזה ריסורס ב-S3, שים עם פוט, כאילו, זה מה שמעניין אותי.
או לעשות פוט ל-Q, זה יותר פשוט, כי אתה לא באמת צריך לשים משהו ב-S3, אתה שם איזשהו איבנט על Q, שזה הריקווסט, ו...
לא, זהו, סתם מעניין אותי איך הם ימשו, מה הדרך, כי אין לך הרי ווב סרבר. כאילו, בסוף, כאילו, מה הווב סרבר שלך, זה מה שמעניין אותי.
כן, אז אני ראיתי בעבר שזה נעשה, זאת אומרת, לא תחת פרמורק, אבל סתם ככה איזשהו proof of concept של נגיד לשים, שני הדברים ראיתי, א', או לשים כאילו קובץ של request ב-S3 ואז להסתכל בפולדר אחר ב-S3 ולקבל משם את הריספונס, או לשים event על Q ולהסתכל ב-S3 ולקבל משם את הריספונס.
אוקיי, טוב, זה נראה לי, אני אעשה שיעורי בית בנושא, זה נראה לי נחמד.
אבל אם ניקח את עצמנו אחורה כמה שנים, זה 7 שנים, מה שונה מזה, זה מגוגל אנג'ל למשל.
כן.
זה מאוד דומה. אני אגיד לך, זה מאוד דומה, אבל אתה קאפל. גוגל אפ אנג'ל אתה קאפל. אתה לא יכול לברוח משם ברגע שנכנסת.
נכון.
לא, גם בלמדה.
אתה יכול לברוח.
גם למדה אותו דבר.
זה לא שונה בהרבה.
לא, אני לא יכול לעבוד, אני מרים למדה בעצמי, מה הבעיה? מרים שרת נוד וסיימתי.
אבל עדיין אין לך את כל התשתיות שאתה רוצה, יש לך, הרי הם אומרים לך, תשמע, תעבוד עם דינמו דיבי, עם למדה עצמה, עם S3 וכו' וכו'.
אני חושב שאתה הרבה פחות
קאפ. כאילו, מה תעשה עם וורקר? מה תעשה עם וורקר של למדה שהוא, אתה יודע, חסר לו את כל התשתיות?
לא, אבל אני לא חושב שזה עד כדי, תראה, יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה לא כזה קאפלד, כי בסוף אתה כותב איזה חתכת קוד קטנה בג'אבסקריפט, שהאינפרוסטרקצ'ר שלה מאוד מנוונים, כאילו אם אתה משתמש בדיינמו דיבי, סבבה, בסדר, אבל אתה גם אחרי זה יכול להעיף את זה לשרת אחר, ואתה יכול להישאר עם דיינמו דיבי ולצאת מהאמזון, כאילו, לא יודע, זה הרבה יותר פשוט ממה שהיה פעם. מרגיש לי לפחות. וחוץ מזה, אני לא שמעתי על הרבה
יוזקייסים שישורי
החולה. כן, אבל הרימה לא, למה זה כאילו די פשוט. אתה סתם הרימה ישרת Node.js.
כן, אבל כל מיני שאתה רוצה את הסקייל.
כן, בסדר, אבל אם אתה רוצה לברוח, אז כנראה שכבר אתה מרים איזה חווה משלך, לא? לא יודע, בעצם.
כן. באמת אני, כאילו שראיתי את הפוסט, את הדבר הזה, את הפרויקט הזה, אז לא הבנתי כאילו בצורה מהותית מה, ברור שיש הבדלים, כן? אבל מהותית מה זה שונה מניח גוגל אפ אנג'ן? זה...
אני חושב שיהיה לך, הרבה יותר קל לך, אתה יכול להתממשק החוצה בניגוד לאפ אנג'ן, הרבה יותר קל לך.
למה?
לעבוד עם, יש לך שרתים משלך, אתה יכול שחלק מהפרויקט ירוץ בלמדה ולדבר ביניהם באפ אנג'ן, זה הרבה יותר קשה לנהל את זה. לפחות פעם היה שאני שיחקתי.
תראה, היום יש לך GCE, כאילו יש לך Google Compute Cloud, אז היום באפ אנג'ן אתה יכול לעשות גם את זה. זה נכון שפעם לא היה GCE, אז היית קצת יותר מוגבל עם שרתים שלך, אבל אני חושב שהיום באמת אין הבדל מאוד גדול בין שניהם. השאלה המעניינת היא באמת כאילו, לא יודע, ביכולות scale up, down וכולי, אבל יכול להיות שגם זה משהו שהוא פתור באפ אנג'ן. לא יודע, כאילו אפ אנג'ן זה כאילו חדשות ישנות. אבל תכלס כן, אין באמת הבדל, אני מסכים, נותן.
זה מעניין אותי, כי אני חושב נניח 15 שנים קדימה, אז מה העתיד? כאילו, מפתחים יעבדו, אתה יודע, נניח האמצע של עקומת הבל, כל המפתחים האלה יעבדו עם למדה, הם לא יכירו סרברים, לא יכירו תשתיות וכו', אלא פשוט יעשו API'ים בלמדה, עם איזשהו SDK שהוא מאוד פלאפי כזה, ואז אני לוקח ומצייר קו אחורה לגוגל אפ אנג'ן, שזה מה שהם מציעים החוצה, אבל כאילו זה נראה שגוגל יורדים מההייפ של גוגל אפ אנג'ן ויותר משווקים את GCE, ועכשיו כאילו אמזון יותר משווקים החוצה את למדה ופחות את הסרבר, גם עם דוקר.
אני חושב שפשוט היו לא בזמן הנכון, הרי אני חושב שעכשיו זה מרגיש לי כמו עליית הלמדה. שהצמיחה של ה-Node.js ומרגיש לי שהעולם יותר מוכן למיקרו סרברס וטסקים קטנים וזה הרבה יותר בנוי ללמדה. כאילו נורא קל לך לעבוד עם זה החוצה על כל מיני API'ים קטנים שיש לך רק מקבל איזה בקשה ועושה איתה משהו, אז אתה יכול לבנות איזה מנוע בלמדה ומסביב עוד תמיכה של כל מיני סרברסים, היום זה מאוד מקובל כבר לעשות כאילו מיקרו סרברס כאלה. לא יודע, אני, לזכה, אני די אוהב את הכיוון, אתה נורא, כאילו אין לך בעיות, אתה כותב פונקציות קטנות, isolated, לא יודע, מרגיש לי, אני, לא יודע, אני די אוהב את זה.
טוב, מעניין, זה מה שכן הזמן בטוח יגיד.
כן, אתה יודע, טכנולוגיה זה בגלים, חוזרים אחורה עם טיפה שינויים, עוד 10 שנים, נחזור ל... ל-MySQL ו-MSQL עם .NET, אל תדאג, חכה 10 שנים.
אל תשכחו, שמעתם את זה לראשונה פה.
כן.
טוב, מגניב. אז דותן, תרביץ.
כן. טוב, אז האייטם הראשון זה, יש פה איזשהו מסמך שנקרא Substance, עכשיו, זה עלה מתישהו באקרניו, זה לא זוכר מתי. זה יושב בתוך איזשהו פרויקט של מישהו, הפרויקט הזה זה איזשהו note-taking whatever application, שכתבו בסין נראה לי, והמסמך הזה פשוט מאגד בתוכו המון עצות של שוות זהב ב-C, וזה טוב כי C זה סוג של משהו שהיום, אם אתה מתעסק איתו, אז בטח ובטח כבר שכחת את, את כל הקטנות, מה שנקרא, וכל הפיטפולס, הוא פשוט תיעד המון דברים, וגם דברים שזכרתי, גם דברים שנזכרתי, וגם דברים שלא נתקלתי בהם. אז זה ממש נחמד. אייטם הבא.
רגע, יש לי שאלה, מתי יוצא לך לכתוב ב-C? אתה כותב ב-C כאילו עוד?
כיום, בעבודה לא, אבל אם אני עושה כל מיני כאלה קטנות לאסברי פאי וחומרה וכאלה, אז כן.
אתה לא כותב בגו? כאילו, לא הרג את זה הגו קצת?
הוא הרג את זה לרוב, אבל לפעמים אתה רוצה לעבוד עם ספריות קיימות, אז אתה, או שאתה אומר, טוב, אני אעשה עכשיו ביינינג לספרייה בגו, זה סוג של עבודת, ככה אתה צריך לדעת איך לעשות לזה לינקג' ולהסביר לגו איך לקרוא את הספרייה ב-C, או שפשוט עושה include ל-header ואתה משתמש בספרייה דרך C. אז או לכתוב קוד או לכתוב glue code. ולפעמים יותר נוח לך לכתוב את הגלוקוד הזה.
אוקיי.
זה לפחות מה שהיום אני יוצא לי לעשות ב-C. זה לרוב דברים שהם מאוד מאוד קטנים. אני לא עולה מעל נניח 50 שורות קוד או משהו בסגנון.
ועל זה אלון יגיד, אנחנו עוד מעט נחזור ל-MSQL ול.NET.
כן, בטח. אני אומר לך, אסמבלר, דבר הבא.
טוב, אייטם הבא, נלקח מתוך כנס של גו, קונפרנס של גו, זה בעצם לינק לאיזשהו מרקדאון דוקיומנט שנקרא Profiling and Optimizing Go. זה נראה לי סיכום של הסליידס והווידאו וכו'. ושם מוסבר איך לעשות פרופיילינג ואופטימיזציה לקוד בגו. מה שאפשר להגיד לגבי זה שגו בכלל בתוך המיינדסט שלו אוהב להרכיב את עצמו כפלטפורמה מסט של כלים. סט של כלים שכל אחד מהם עובד בצורה ממש טובה, בדיוק כמו המיינדסט של יוניקס. ויש שם מעבר על כל הכלים האלו, מפרופיילינג עד רייס דיטקטור של גו, coverage וכו', וכל אחד מהם זה כלי שעובד ועובד ממש טוב. אז הסקירה מצוינת של הנושא הזה, מי שזה מעניין אותו, מי שצריך לעשות profiling ואופטימיזיישן. אייטם הבא, מיני גריד. אז גם פה זה קצת חזרה לעבר. מי שזוכר, פעם היו כל מיני גרידים כאלה לווב, CSS קטנטנים, שהמטרה היא תמיד הייתה ליצור כזה גריד מאוד קטן ויעיל, וזה הפך להיות סוג של תחרות כזו. אז פה יש לנו שוב מיני גריד, שהוא בעצם JavaScript-y, ופה אפשר לחשוב למה צריך כזה דבר, אז עוד פעם בעולם של React ו-Inline Styles, אז יכול להיות מעניין.
בעצם מה נתן לך CSS גריד בקיצור? למה שמישהו יצטרך את זה?
אם אתה לא, אם אתה לא רוצה לעבוד עם גריד שמביא איתו עוד דברים, למשל אם אתה רוצה את הגריד של בוטסטראפ ואתה לא רוצה את כל בוטסטראפ, אז אתה יכול לקחת, לפרק אותו ולקחת חלקים ממנו, אבל בדרך כלל זה גם מוסיף הרבה תשתיות במרכאות שלהם. פה ספציפית מדובר בגריד שהוא גם, הוא עושה כזה כמו פינטרסט, כזה אליימנט כאלה, אבל לפעמים אתה רוצה את זה דווקא ב-JavaScript, כי אתה או רוצה לעשות אינליין לסייט שלך ב-React, או שאתה רוצה לשלוט עליו. זאת אומרת, לא להגיד אני רוצה לעבוד עם איזשהו CSS גריד, אלא פשוט לקחת את האייטם שלך ולעשות את זה after the fact ב-JavaScript.
כן, או שאתה רוצה לשלוח אימייל, גם אז אתה צריך לעשות אינליין סטיילס, למרות שזה לא השיטה היחידה לעשות את זה. אבל בגדול אתה אומר כאילו גריד זה בעצם הדרך למקם את הדברים שלך בעמוד בצורה שפויה ב-CSS.
כן.
מבלי לעשות hard coding של אחוזים או של פיקסלים או כל דבר כזה, אלא פשוט ללכת לפי איזושהי מוסכמה שגם נראה טוב לעין.
נכון. והיום עם ריאקט, אז אני לפחות מסתכל על, על הרבה על אמבדינג של כל מיני ווידג'טים בעזרת ריאקט. ואתה, במקרה הזה אתה לא תמיד רוצה לקחת איתך CSS, אתה רוצה לעשות אינליין ל-CSS, שזה גם ככה סוג של משנה שריאקט מביא איתו. בעולם כזה אתה באמת לא רוצה להסתמך על בוטסטראפ פונדשן ודברים מאוד מאוד כבדים. ואתה גם לא רוצה להסתמך על ההוסט שמארח אותך כווידג'ט. אז זה מעניין, זה כזה לחזור לעבר. נפשיב פה נושא של ריאקט, אז רילי, רילי זה איזשהו, רילי וגרפקיואל זה שתי אלמנטים של תשתית של פייסבוק, שנוצרו כדי לתמוך בריאקט, על מנת ליצור סקייל של אינג'ינירינג, ולאחרונה הם הוציאו סוג של, לא באמת מימוש של רילי, שזה החלק הסרברי בעולם הזה, אלא הם קראו לזה technical preview, וזה פרויקט שנמצא בפייסבוק רפוזיטורי, פייסבוק סלש רילי, הוא עובד, והוא בעצם משמש כדוגמה שהיא עובדת, טיפה מה זה GraphQL, אז UI בריאקט ניגש החוצה נניח לסרוויסים ורוצה לקחת דאטה. אז או שעובדים RESTful, או שעובדים סתם עם API, או whatever, מה שמחליטים, פייסבוק באים ואומרים, את התוכן שאתם רוצים לקחת מהסרוויסים שלכם, בעצם אם אנחנו מציגים אותו כ-JSON, אז deeply nested JSON כזה, זה יכול להיות JSON ענקי, כדי ליצור graph query, פשוט תיקחו את כל ה-JSON הזה, תעיפו ממנו את ה-values, מכל key value תשאירו רק את ה-key, וזה בעצם query. את כל הדבר הזה תגישו החוצה לסרבר שקורא GraphQL, במקרה הזה זה רילי, והוא פשוט ימלא לכם את הערכים בפנים. ואז זה מייצר מצב שאם אני UI ואני רוצה דאטה שנראה בצורה כזו, וזה בצורה מסוימת, וזה הכי נוח לי לעבוד איתו בתור UI, אז כל מה שצריך לעשות זה לקחת סנאפשוט של הדאטה שאני עובד איתו, למחוק את הערכים שם, לזרוק אותו לסרבר ולקבל אותו מלא.
זה דרך אגב מאוד דומה, זה מאוד דומה לשפת הקווירי של מונגו, שגם שם אתה מסתכל על אובייקט, אם אתה רוצה, אתה יכול לתשאל רק לפי המפתחות, ואתה שומר על אותו מבנה היררכי.
אז נכון, זה טיפה מזכיר את זה, נכון. וזה כזה mind bending, כי אם מסתכלים ושווה להסתכל בהרצאות שם, אז זה מגניב ונחמד. אז זה לגבי רילי. הנושא הבא זה Go 1.5. אז Go 1.5 יצא לפני אולי כמעט חודש. בעצם אני אזכור את הדברים המרכזיים שיצאו שם. אז יצא garbage collector חדש, שבעצם נותן זמנים של מיליסקנדס. זה פתח בעצם חלון לפלטפורמות מובייל, אז הם השלימו את התמיכה ב-iOS ואנדרואיד, והיום אפשר בעזרת גו לבנות אפליקציות iOS ואנדרואיד, אבל לא להתלהב יותר מדי, אפשר לבנות אפליקציות בלי UI, אלא נניח OpenGL או דברים תשתיתיים וכו'. מה שכן, גם פה גו נותן טול, אז פשוט, זה נקרא פשוט גו מובייל. מייצרים איזשהו קובץ עם פונקציית מייל, ועושים Go Mobile Build, והוא פשוט מייצר APK או IPA, במקרה של iOS, וזה פשוט עובד, זה מדהים.
ומה זה בעצם עושה? זאת אומרת, זה מקמפל לשפת מכונה של אותה פלטפורמה?
כן, הוא מייצר, באנדרואיד זה עובד נראה לי עם NDK, ב-iOS זה מייצר Dynamic Library, וזה כתוצאה מהיכולת של Go להתקמפל בצד של iOS, לפלטפורמה של iOS, מבחינת Machine Code.
יש לך מושג אם זה עובר את הסקנד של אפל? עם מבחינת הגיידליין כן, שלהם, שאסור אוטו-ג'נרייטד וכל מיני כאלה הרי?
זה עובר, זה לא אוטו-ג'נרייטד, זה ממש משין קוד. Go with the RVM, ולכן הוא יכול לייצר את, אותה, את אותו משין קוד שאני אחזויף נעצר. אז פה זה, כן. זה בכלל אינטרפרטד והכל בסדר, זה ביינר לגמרי. ומה שכן, גם הצוות של גו, לפני היציאה של 1.5, עשה עבודת ציבור והעלה אפ ראשון למרקט של אפל בגו 1.5, וככה בעצם הוא שם רגל שם, אז נתן את הביטחון לאחרים שכן, אפשר לעלות אפליקציות בגו 1.5 למרקט של אפל.
מעניין מה יוצא גודל אפליקציה, כי בטח צריכים גם לקמפל את כל הרנטיים של גו פנימה.
כן, כן, אבל עדיין זה ממש לייטווייט, גם קומפילציה לקחת כלום, זה באמת לוקח כמה שניות, והאפ עצמו הוא מאוד רזה, זה נראה לי ממש מדהים. תחשבו על בכלל תשתיות בגו, נניח נטוורק סטאק, או כל המודל, או כל הגישות לסרוויסים, בכל מיני פרויקטים, לקחת את זה, להרוס את זה בגו, ועכשיו יש לך תשתית שהיא מתאימה גם ל-iOS וגם לאנדרואיד, בדיוק כמו שאתה
חושב. איך אתה מחבר לזה UI? יש איזה מישהו שעשה משהו רעיון, כיוון? כאילו איך לעשות לזה גם UI בצורה הגיונית? או שאין עדיין, אף אחד לא...
לא, אין לך UI, אני לא חושב שזו המטרה שלהם. הם גם לא הציעו שהם עורכים על ה-UI. תחשוב, אם דרופבוקס יש להם iOS ואנדרואיד, והתשתית סדר שלהם, הניטוורק שלהם, C++, אז פה אתה יכול לעשות את זה בגו.
לא, סבבה, אבל עדיין יש להם איזה UI, השאלה איך כאילו עושים את החיבור הזה או...
לא, אבל אלון, היום להרבה מאוד אפליקציות, על הטלפון כבר יש כמה רכיבים. יש את הרכיב פרונטן של האפליקציה, שזה באמת ה-UI, ויש גם את הרכיב בקאנד של האפליקציה, שיכול נגיד באנדרואיד לרוץ כסרוויס, ב-iOS לא סגור איך קוראים לזה. אז את הרכיב הזה אתה יכול לכתוב ב-C++, אתה יכול גם לכתוב את זה ב-Swift או whatever, אבל אתה יכול לכתוב את זה ב-C++ ועכשיו גם ב-Go.
כן. תחשוב על זה כ-SDK פשוט. אתה מייצר לעצמך SDK. אז זה ממש ממש נחמד.
אבל אני מתאר לעצמי שאתה יודע, אין שום מניעה בסופו של דבר גם לעשות קריאות מערכת וכן להציג UI בדבר הזה.
נכון, אז זה לא עטוף עדיין. ואני לא יודע אם הם הולכים לכיוון הזה. כאילו, הסתכלתי, חפרתי קצת ברפו, לראות אם יש לי גישה לכל מיני דברים, נניח עכשיו תפלה וכאלה, ואין למעט את הדברים שהם החליטו לעטוף. והם עשו את זה, למשל אם ניקח אנדרואיד NDK, אז הם ממש השתמשו בקריאות C++ וכו', ונגעו שם ממש בברזלים, כדי לעטוף דברים כאלה בגור.
וגם אם זה לא עובד, אני אומר, גם אם זה לא עובד, אז יש גם את הגישה שריאקט נייטיב עושים, שזה בעצם לפתוח סוקט בין שני פרוססים, יש פרוסס אחד של UI, שמקבל פקודות ומחזיר בחזרת האיבנטים, ויש פרוסס אחר של במקרה הזה של React Native של JavaScript Core, שמריץ JavaScript, במקרה של Go, זה יכול להיות פרוסס של Go, שפותח סוקט ומתקשר עם הפרוסס של ה-UI.
נכון, נכון, זה יכול להיות רעיון מצוין. אז זה שוב אחד מהחידושים ב-Go 5. 1.5 זה גרסה משמעותית. מה שעוד יצא פה, וגם זה דעתי ממש מדהים, זה היכולת של גו 1.5 להתקמפל לכל מיני, נקרא לזה form factors. אז זה יכול להתקמפל ל-executable, יכול להתקמפל ל-library, ויכול להתקמפל ל-C-shared library. למה C-shared library מעניין אותנו? כי אם מסתכלים על Python, Ruby, Node.js, כל השפות האלה שלפעמים רוצות להיות extendable, אז את ה-extensions הם עושים עם C-extensions. אז אם היום אתה רוצה לעבוד עם Node.js, JS ו-Image Magic או Graphics Magic, אז סביר להניח שמישהו לקח את Graphics Magic ועטף את ויצר C-Bindings ל-Graphics Magic, ועכשיו אתה יכול לקרוא לזה בצורה טובה עם פרפורמנס טוב. אם עשו את זה לא טוב, אז עטפו את Graphics Magic ברמת פרוסס, מריצים אותו כפרוסס יוניקסי. אז זה שיש C-Shared Library של Graphics Magic, נותן לך את היכולת להתחבר איתו ברמת extension. ומה שגור עשו, זה לקחו את ה... אתה יכול לכתוב משהו בגור, ואתה יכול לייצא אותו כ-C-shared library. וכבר יצא פוסט אחד על Python plus Go, איך לחבר ביניהם, אז אתה יכול לכתוב קוד Python, ובמקומות שהיית יוצא ל-C extension בשביל פרפורמנס, אתה יכול פשוט לצאת ל-Go. ולצאת לספריות של גו, ואקוסיסטם של גו, וקוד שלך, שזה מדהים. יומיים אחרי זה לקחתי ועשיתי את זה עבור רובי, ויש פה בלוג פוסט שכתבתי על זה. וזה נותן לך פשוט לקחת קוד רובי קיים, ולהחליט, אוקיי, במקום הזה אין לי מספיק פרפורמנס, אני כותב את אותו מודול בגו, ומריץ את זה, וככה אני קונה לעצמי עוד חיים בפלטפורמה, ובונה לעצמי איזשהו אסקייפ האץ', לצאת אליו מתי שאני רוצה.
מה, זה היה כל כך חשד אותן?
קשה?
למה לקחת יומיים?
לא, יומיים אחרי שיצא המאמר, זה לקח לי את האמת לא הרבה זמן, לקח איזה חצי יום, אבל נתקלתי בדברים שלא נתקלו בהם במאמר קודם, וגם פתרתי אותם בדרך מעניינת, אז שווה להסתכל, וזה מזכיר לי משהו שהיה בסשנים הקודמים שלנו בעבר, זה היה סקייליין, או סקיילייט, זה בעצם פרויקט של יהודה קאץ, החבר של טילדה, הם לקחו ג'ם של רובי, וזה מערכת כזאת שהיא דמוי ניו רליק. לקחו ג'יים של רובי שהיה אמור לתת לעבוד עם הרבה פרפורמנס, וחתכו ממנו חלק, מימשו את זה בראסט, ועשו הרבה עבודה כדי לחבר ביניהם, ויצרו ג'יים שהוא בעצם רובי אבל מבוסס ראסט. והרבה זמן חיכיתי לרגע הזה שאני יכול לעשות את זה את אותו דבר, רק עם רובי וגו. זה היה מגניב, זה היה הרבה יותר קל. זה מומלץ.
יפה, כל מה שנשאר זה לחבר את ראסט לגו.
כן,
בלגן לא הגיוני.
טוב, עוד כמה הייתם, אני אעשה את זה כמה שיותר מהר. היה כנס גו באודו, ומארגן הכנס ישב עם המון מפתחי גו ידועים וטובים, וריין אותם, ושאל אותם בעצם, עבור דיבלופר חדש בגו, מה best practices שאתם ממליצים לעקוב אחריהם. ותיעד את זה פוסט מאוד מעניין, אייטם הבא, אז קוטלין, לא יודע אם הזכרנו פעם את השפה הזאת, לאחרונה יצא לי לעבוד איתה די הרבה, והיא פשוט תענוג, מי שרוצה לקבל את החוויה של סוויפט.
מה זה קוטלין במשפט?
קוטלין זה שפה שהיום אפשר להגיד שהיא קלון של סוויפט. היא בחוץ הרבה יותר זמן מסוויפט, זאת אומרת in the open, מ-2010-11, אבל היא ממש, ממש קלון, אתה כמעט מתבלבל בין השפות, אבל היא רצה על ג'אבה, היא רצה על JVM. בניגוד לסקאלה למשל.
זה של אקליפס או של בניגוד... IntelliJ? של מי זה?
זה של JetBrains.
JetBrains.
זה אותם חבר'ה שכותבים...
זה מה שהיה, אין שלהם פעם? פעם היה
לא להם שפת M. במייקרוסופט היה M. אני לא בטוח אם זו אותה שפה. אבל היה להם שפה, יש להם עוד שפה שבונים את ה-IDEs. לא זוכר אולי לזה אני מתכוון.
אוקיי, אולי זה היה מזרות
אחר. יכול להיות. אז קוטלין זה שפה אפשר כאילו באופן לא נחמד להגיד זה. הבדל בין סוויפט לקוטלין זה שקוטלין רצה ל-JVM, הבדל בסוויפט בין קוטלין לסקאלה, זה שקוטלין לא מביא איתו הרים של SDK שלו, של סטנדרד לייברי. אלא הוא מאוד לייטווייט, בכל מקום שיכול הוא פשוט משתמש ב-JVM, אז array זה array של Java, ו-listing זה listing של Java, ומי שכבר מכיר את Java אז הוא בתחום מאוד מוכר, רק הסינטקס משתנה ומשתנה מאוד לטובה. שמתי פה לינק לקוטלין וצ'יט שיט, שמאוד נחמד להשתמש בו. די נחמד לעבוד עם זה באנדרואיד, ואני קצת לוקח את זה גם לבקאנד. על האייטם הבא, זה סם בשביל הידע האקדמי, מה שנקרא. אז אלגוריתם שנקרא ליקי בקט, מי שעושה טרוטלינג נגד ה-AI, זה שם שיטות טריוויאליות וידועות. וזה עוד שיטה מאוד מעניינת, אז שווה לקרוא, ואם אין ג'ם או לדרי שעושה את זה, אז מוזמנים לעשות את הראשון. על האייטם הבא, Unix Toolbox, זה רשימה מאוד סיזיפית של המון 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 כלי יוניקס, מי שרוצה לרענן את הידע, ככה לראות דברים שהספקנו לשכוח או שלא הכרנו, עכשיו אני אעבור לרשימה הזאת. פלקס, רידוקס, 2 יוצא, זה מי שמכיר בריאקט יש את הקונספט של פלקס, שזה סוג של וריאציה על MVC, אז רידוקס בעצם יוצא מבחור שהפך להיות אחד הנגיד מובילים בעולם של ריאקט, דן אברמוב, וזה תשתית פלקס מאוד טובה, אימיוטאבול, מי שמתעניין שווה להסתכל. אייטם הבא והאחרון זה כלי שפיתחתי שנקרא בלי, בעצם אפליקציות iOS אצלי עובדות עם פאסטליין, זה כלי שהזכרנו בעבר, זה אומר שכשאני רוצה לעלות למרקט או שאני רוצה לעלות לסאבמישן וכו', פשוט מריץ קומנד טיים. הדבר היחיד שאני לא עושה אוטומטית, זה לוקח אייקונים ואסטים למעצב, ואת כל הגרסאות אני צריך לייצא, או בצורה ידנית או עם איזשהו אתר שעושה את זה, ואז אני צריך to drag and drop כל אייקון למקום המתאים. וזה הצבן אותי כל כך שהחלטתי לכתוב כלי שעושה את זה. אז הכלי הזה לוקח אייקון אחד או אסט אחד בגודל מקסימלי, ויודע לבנות ממנו image catalog של Xcode, ולהשתמש בקונפיגורציה של Xcode, לקרוא את קובץ קונפיג הזה, וזה איך שהוא משתלב מאוד מאוד טוב עם Xcode, אפשר להכניס אותו כחלק מהביל, ואז Xcode אפילו לא יודע מי ייצר לו את הקבצים, הוא חושב שזה הוא בעצמו, ואז אתם מאוד נחמד.
יצא לי דרך לעבוד עם כלי שעושה עבודה מאוד דומה ב-Node.js, אבל לא הייתה לו אינטגרציה כזאת ל-Xcode, כלומר זה היה טוב ל-Web Apps. כאילו יש לך אייקון אחד נגיד מקורי, ואתה יוצר ממנו את כל הדריבטיבס. אבל באמת, אבל לא הייתה שום אינטגרציה ל-Xcode, אז כאילו אתה יודע, אם היית רוצה לעשות iOS, אז לך תקרא את התחת להסביר לו מה צריך לעשות.
זהו, אז פה הסתכלתי עוד לפני, לא אוהב להמציא גרגלים, הסתכלתי על כל מיני כאלה כלים וסקריפטים, שהמטרה שלהם זה בעצם לקחת איזשהו אימג' ולעשות לו סלייסינג וריסייזינג וכו'. ואלה שהיו, היו מקובעים לנניח גרסה מסוימת, למשל היה חסר להם אפל וואץ' והיה חסר להם אייפון 6 ו-6 פלוס, אבל פה אני פשוט קורא את הקונפיג הזה, אז אם מחר יוצא Xcode 8 עם אייפון 9, אז הוא פשוט קורא את הקונפיג, יודע לאיזה גדלים עושה פריסייז ועושה את זה, וזה יצא נחמד.
מגדיף, יופי, אחלה. טוב, אלון, בוא נרוץ על זה.
חמוד. כן, טוב, jQuery ודוג'ו התאחדו, לא ידעתי שדוג'ו קיים, היה סביב זה, אבל משום מה הרבה זה, לא ידעתי שדוג'ו קיים, jQuery, לא יודע, ראיתי אז הרבה שהזכירו את זה, טוב, זה איזשהו מיילסטון יותר ל-jQuery, יש איזה beginner guide נחמד לספיד אפ, website optimization. מה שנחמד בו, יש בו, חוץ מהגיידים הרגילים של תעשה ככה, יש בו הרבה כאילו KPIs, כאלה שהאתר איתי בככה, יוזרים נוטשים, קונברג'נים, דברים מאוד נחמדים, לא מהבנלים האלה של תעשים פה, תעשים שם, חמוד, יפה גם ויזואלית, לא יודע, אני נהנתי ממנו.
זה גם מדריך, כלומר זה הרבה טק, זה מסביר.
לא, זה מסביר, אבל הוא לא גייד משם, לא יודע, יש כאילו מיליוני גיידים, כאילו, אתה יודע, how to speed up your website, זה גיידים שעממים בדרך כלל, הוא חביב, לדעתי.
נכון,
יש לו סטטיסטיקות, והוא גם לא level one כזה. טוב. יש את הקטע שגוגל החליפו לוגו, סתם אף אחד לא ציין, what the fuck, כאילו, מה דעתכם על הלוגו המוצר הזה, אני לא יודע.
החליפו פונט בגדול, לא? מה העניין שם?
אני אהבתי.
החליפו פונט, כן, זהו. אני אהבתי את הוידאו שמראה איך הם מוחקים את הלוגו ושמים חדש, אז שמתי לו איזה קישור. יש איזו הרצאה נחמדה שראיתי, Preation and Collaboration של ווילסון מיינר, היה מעצב פייסבוק, באפל, בחור רציני כזה, אז יש לו איזו הרצאה על השראה ומה זה לגנוב, מה זה לקחת. נחמד, לא ארוך, אז רבע שעה לזכרוני. הרצאה נחמדה וטובה. DevTools, כמה keyboard tips לסאבליים יוזר, איך לחפש ב-go to file, go to line, להזיז דברים, לשנות טקסטים מהר, כל מיני keyboard shortcuts, פוסט נחמד פה שנתקלתי בו, קיצורים מאוד דומים לסאבליים בעיקר. אני מניח שכל מי שכותב ווב משתמש די הרבה בקונסול, אז מצאתי את זה שימושי. וזה לפינתי להיום. תורך?
מגניב. טוב, אייטם אחרון ומשעשע, כן.
כן. אייטם אחרון זה מצאתי את ה-Holy Grail. זה טוויט שכתבתי בדיוק אתמול, ככה שעה די מאוחרת. ובעצם השלמתי את כל הסטאפ של כל האדיטורים שלי. אז היום אני עובד עם Vim, ו-Vim ב-Xcode. עם XVIM, ווים בכל הסט של האורחים של IntelliJ, עם IdeaVIM. אז האחרון, IdeaVIM, הרבה זמן היה בעייתי, כי בעצם זה ווים, אבל אתה רוצה לחבר אותו עם הקיצורים של IntelliJ בעצמו, ואתה רוצה רפקטורי, רוצה לקבל את הטוב משתי עולמות, גם מווים וגם IntelliJ, אבל או שלא עשיתי לב או שזה נכנס לאחרונה, ויש להם יכולת לקרוא את ההגדרות של הווים הקיים שלך. שזה סוג של פסיכי. הם כאילו קוראים את הקובץ קונפיגורציה של ווים, ומייבאים משם הגדות עבור ה-IDAVים, וזה סגר את הפינה, והיום כל האורחים האלה מתנהגים לגמרי כמו ווים, זה מדהים.
אז מה, נגיד אם יש לך, נגיד עץ כזה של ספריות בצד, אז זה נכנס בתוך איזה, כאילו, ה-IDA מבין את זה נכון, כאילו הוא שם את זה בצד הנכון, הוא לא שם את זה, נגיד, הכל בתוך הפיין המרכזי?
לא. לא, אבל למשל, מה שהרבה משתמשי ה-IDA עושים, במקום לחוץ escape, אז אתה עושה JJ, כדי לצאת החוצה מ-normal mode. אז את זה הוא קורא, ואת כל המפינג של הקיז הוא קורא, ומבין בצורה אוטומטית, ושם מחל כלפי עצמו.
אוקיי.
ואתה יכול לעשות גם אוטומציה ל-IDA. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח קובץ, ליצור קובץ וכאלה, אתה יכול לייצר לך צירופים של מקשים בנורמל מוד בווים כדי ליצור קבצים וכו'.
אוקיי, טוב, נחמד.
רואה?
מגניב.
ווים עושה קאמבק.
ווים אף פעם לא נעלם, אחי.
כן.
טוב, יאללה, מגניב. אז שוב סיימנו פרק ארוך במיוחד שהיה מול קצר, אבל בסוף יצא ארוך. של במפרס, אז כמו שאמרנו זה פרק מספר 24, מוזמנים לבוא ולשאול אותנו שאלות ולהעיר לנו הערות, כל הלינקים שהזכרנו, כל הנושאים שהזכרנו יהיו בפוסט של הפרק, אז גם אם פספסתם משהו, אתם מוזמנים פשוט לעבור על הטקסט בפרס.com ומצאו את הכלים שלכם. זהו, תבואו שנהנתם ונקווה שפעם הבאה. נתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.